אנחנו כאן בפרק נוסף, שלום לכל מי ששומע אותנו בכל מקום שלא נמצא ונמצאת. אז נמצא איתי כאן אבישי.
היי.
אז אוקיי, אז באמת הנושא ככה שנדבר עליו היום זה הריביות, עליית הריבית, שכבר כמעט שנה ריבית עולה מדי חודש. ריבית בנק ישראל, עם די חודש וחודשו, ורובנו זה בתכלס מתקשר, בעיקר העלייה בהחזרי המשכנתא והלוואות, אם זה הלוואות מכל הסוגים, אם זה הלוואות להשקעות, שזה מינוף, ואם זה הלוואות לרכב, לחופשה, למינוס, או כל דבר כזה אחר שנלקח. ובאמת המטרה שהחלטנו להקליט את הפרק הזה, זה להבין קודם כל בכלל מה זה כל הסיפור הזה, עליית הריבית, למה זה קורה, והכי חשוב זה בסוף איך אנחנו יודעים את זה עכשיו ואיך בעתיד, כלומר מה עושים במצב הזה, כדי, בואו נקח, רוב האנשים זה תפס אותם בהפתעה, רוב, האמת שגם מי שגם נמצא בעניינים ומבין, נראה לי את כולנו זה תפס די בהפתעה, אף אחד אחרי תקופה, היה בעצם תקופה מאוד ארוכה, כבר כמה שנים טובות מתוך ריבית ששואפת לאפס, כלומר ריבית בנק ישראל עמדה ל-0.1, והתרגלנו, התרגלנו לזה גם אנחנו, גם אני וגם אנחנו בתור משקיעים, וגם כל לוקחי הלוואות לכל המטרות השונות, ולא באמת חשבנו שידענו את זה, אבל לא מספיק התכוננו ליום שזה יגיע. מי שידע את זה בכלל, ומי שהרבה גם שלא ידעו את זה בכלל, שזו סיטואציה שיכולה לקרות בכזו דרמטיות, אבל גם אנחנו שידענו, כמרוב שהתרגלנו, באמת בסוף כשהגיע היום הזה, זה פציע, וגם אף אחד לא חושב שזה יעלה כל כך הרבה, אנחנו לא יודעים אם זה יכול עוד להמשיך לעלות, אז באמת המטרה של הפרק הזה בסופו של דבר, היא להבין מה אנחנו עושים עם זה, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה גם בהמשך. אז באמת, כמו שאמרתי, בסוף רובנו מושפעים מזה ברמת, מרגישים את זה מאוד ברמת החזרי הלוואות, אם זה משכנתא, ויש כאלה שזה כבר עליהם במאות ואלפי שקלים בחודש, ככה שזה באמת משפיע דרמטית על רמת החיים, רמת המחיה, וצריך באמת לחשבת שזה זמן לעצור רגע, ולהבין קצת יותר מאחורי הקלעים, בשביל, לא בשביל, מי שזה לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, אבל בשביל להבין איך אנחנו נתמודד עם זה בצורה הנכונה. בסדר, זה בשביל זה החשבות, אנחנו רגע נעשה פה עכשיו איזושהי סקירה, טיפה להבין את המושגים קצת, כדי שנוכל באמת אחרי זה להפיק מזה, את מה שאנחנו יכולים בפועל לעשות ולהשפיע, כדי לצמצם את ההשפעה של זה, עלינו ככל הניתן, ובאמת להגיע לפעם הבאה שזה יקרה, הרבה יותר מוכנים. אז קודם כל בוא נדבר מה זה בכלל הריבית, מה הסיפור של הריבית הזו, ריבית בנק ישראל.
אני חושב שהריבית קודם כל בעצם המשמעות שלה היא מחיר הכסף. ריבית גבוהה, כסף יקר, ריבית נמוכה, כסף זול, זה בשתי מילים. הקשר שלה לעולם הוא מתקשר למחירים ולעליית המחירים. אני אנסה לעשות סקירה שלה.
אני שנייה רוצה לעצור ולהגיד, מה זה אומר מחיר הכסף? מחיר הכסף זה אומר, כשאנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו בעצם קונים כסף, אוקיי? והריבית זה המחיר של הכסף הזה. אז עכשיו, מה שקורה זה כשהריבית עולה, הכסף, לקחת הלוואה, נהיה יותר יקר. אוקיי.
אז מצוין, הסברת את זה בטוח יותר טוב כנראה ממה שאני אמרתי. אבל נתחיל מזה שיש בכלל מושג שנקרא, לפני שנדבר על הריבית, יש מושג שנקרא אינפלציה. אינפלציה אומר בעצם עליית המחירים. יש קצב שנתי שבו המחירים עולים משנה לשנה במשק צומח. הממוצע או פחות או יותר נעשה סביב 2% בממוצע לשנה, עליית המחירים. מה קורה ברגע שהמחירים עולים בצורה חריגה, יותר מ-2% או בצורה משמעותית במהלך השנה? לדוגמה, בשנה האחרונה, יש איזשהו משבר עולמי שנבע א' מהפיזור הכספי המטורף שהיה בקורונה, מדינות הדפיסו כמויות פסיכיות של כסף בשביל לעזור לאזרחים במשבר, ואחרי זה התחילה מלחמת רוסיה ואוקראינה שלמעשה העלתה משמעותית את מחירי האנרגיה, כל הסיפור שרוסיה כן מזרימה גז לאירופה, לא מזרימה גז לאירופה, המחיר הזה משפיע כמובן על מחיר החשמל, ומחיר החשמל על מחיר המוצרים, ואפשר לדמיין מה עושה בעל מפעל בגרמניה לצורך העניין, שצריך לשלם פי 2 או פי 3 או פי 4 על החשמל, מה זה עושה למוצרים שלו. ולמעשה, מה שקורה זה שיש הרבה כסף בעולם, בגלל שהמדינות והממשלות הזרים המון כסף לאזרחים, ומצד שני, המוצרים הופכים להיות יותר ויותר, יותר ויותר נדירים. זאת אומרת, בעל מפעל שיכל לייצר כמות גדולה של מוצרים, היום הוא מייצר פחות בגלל, בגלל העלויות, העלויות הייצור הגבוהות שלו. ומה שזה מייצר זה שההיצע שיש לו, ההיצע בעצם בעולם, קטן מהביקוש. חוק מספר אחת בכלכלה זה בעצם שההיצע קטן והביקוש גדל, אז המחירים עולים. וזה מה שמייצר את האינפלציה. וכשהאינפלציה גדולה מדי, בעצם הבנקים המרכזיים, בנק ישראל, הפדרל ריזרב בארצות הברית, צריכים בעצם להתמודד בצורה אקטיבית עם עליית המחירים, ובעצם מה שהם עושים זה מעלים את הריבית. כשהם מעלים את הריבית, למעשה מה שהם אומרים, הם מייקרים את הכסף עבור האזרחים, הם מייקרים את ההלוואות עבורנו, והמטרה המרכזית של זה היא לגרום לנו כצרכנים לצרוך פחות, שנרגיש חנוקים, שנרגיש שיש לנו פחות כסף, וברגע שיש לנו פחות כסף אנחנו קונים פחות, ואם אמרנו קודם שכשההיצע קטן והביקוש גדל אז המחירים עולים, אז בדיוק לייצר את ההפך, להקטין את הביקוש בעצם בצורה מלאכותית, בצורה אקטיבית, ואז לגרום בעצם למחירים לרדת חזרה, או יותר נכון לא לעלות יותר מדי, ולהגיע לאיזשהו איזון, וככה בעצם בנק ישראל או הבנקים נלחמים בעצם באינפלציה כתוצאה מהריבית הזאת. על ידי הריבית הזאת, על ידי העלאה של הריבית הזאת, על ידי בעצם הכלי הזה.
כן, אז רגע, אז אם אני באמת אסכם את זה בשני משפטים, את כל המהלך הזה, מה שקורה זה שהרבה כסף בעולם, הכסף זול, קרה איזשהו משבר שגרם לכך שהמחירים של האנרגיה יעלו, כל המוצרים עלו בגלל זה, ובעצם מה שקרה, המחירים מאוד עלו, ועכשיו יש צורך של התערבות, כלומר, רוצים להתערב כדי שזה יפסיק לעלות בכזו חדות, כי ברגע שהמחירים עולים בכזו חדות, זה יכול להכניס את כל העולם למשבר הרבה יותר גדול. לכן הבנקים המרכזיים במדינות השונות נכנסים לתוך התמונה הזו. ופה בעצם מעלים את הריבית כדי שאנחנו נחנק. אוקיי, צריך להבין שהמטרה היא שנוכל לקנות פחות ופחות. זה לא סתם שאנחנו מרגישים שאנחנו נחנקים, ושאנחנו משלמים יותר להלוואות שלנו, כדי שיהיה לנו פחות כסף לקנות דברים, כדי שהביקוש ירד.
עוד משהו שמשפיע בעצם על המחירים, אפשר לראות את זה, על הורדת המחירים, זה בעצם אחוז האבטלה לדוגמה. אנחנו יכולים לראות שיש גל פיתורים מאוד משמעותי בהייטק ובעוד מקומות, ולמעשה גם פה יש בעצם פחות כסף שמתגלגל. בעצם חברות מבינות שהן במצב שצריך לצמצם, הן מפטרות עובדים, מן הסתם העובדים האלה עכשיו שפוטרו, יש להם פחות כסף בשביל לקנות דברים, וגם זה בקצה מסייע להקטנת הביקוש ולעצירת העלייה במחירים. זה עוד נקודה שלפעמים אומרים, יש אבטלה, אבטלה גדולה, צריך לומר, כרגע עם כל הצער שבדבר זה איזשהו רצון לייצר עלייה כזאת או אחרת באחוז האבטלה בשביל להוריד את המחירים, או להפסיק את עליית המחירים לטווח הארוך.
בסוף אני צריך להבין, שככל שיש לנו פחות כסף לקנות, אז בעצם הביקוש יורד והמחירים יורדים. אוקיי? זו המטרה של כל העניין הזה של עליית הריביות. אוקיי? ולכן, זה שאתם מרגישים, כל מה שמרגיש פה שהוא נחנק, זה נכון, וכל עוד לא יש שינוי. כן, וכל עוד לא יש שינוי במגמה שהאינפלציה לא תתחיל לרדת את כלפי מטה, אנחנו נמשיך לראות פה עליית ריבית. אז זה ככה להבין קצת את המקרו, מאוד בקצרה, את המאחורי הקלעים. אז, אבל בואו, מה שבאמת ככה חשוב לנו להבין ברמה הפרטית, איך אנחנו יכולים להשפיע, כנראה למהלכים הגדולים, אנחנו לא, אין לנו שום יכולת להשפיע, לא כנראה, אין לנו שום יכולת להשפיע, זה החלטות של הבנקים המרכזיים, וככל כך ארצות הברית על הריבית, גם פה ימשיכו לעלות ריבית, ואנחנו רק צריכים להבין ברמה הפרטית, איך אנחנו מתמודדים עם זה עכשיו, ואיך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה בעתיד, כשאני אגיד קודם כל, שבעצם צריך להבין שזו מחזוריות, אוקיי? שכל תקופה יגיע משבר כזה, כל תקופה מגיעה עם איזושהי אינפלציה שמצריכה עליית ריבית, לפעמים ויותר שנים של ריביות נמוכות, ואז תגיע עליית ריבית, לפעמים זה יגיע תקופות, במרווחים יותר קצרים, אבל משברים היו, משברים יהיו, ובלי קשר לזה, צריך להבין, גם אמרנו את זה בהתחלה, ואני אסגור את זה לפי שנבין איך מתמודדים עם זה, זה שהמחירים עולים באופן תמידי, כלומר יש יעד אינפלציה, יעד עליית מחירים, ששתי אחוז בממוצע בכלכלה מערבית מפותחת. זה משהו שהוא חלק מהכלכלה, כלומר כך או כך, המחירים תמיד מגמת עלייה, אז אנחנו בדרך כלל לא מרגישים את זה באופן דרסטי, כי בעצם 2% יחסי, באופן יחסי זה לא הרבה, וגם המשכורות עולות באיזושהי מגמה כלפי מעלה. אבל כשיש עלייה חדה, אז המשכורת שלנו לא עולה באותה, בדרך כלל באותה חדות, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם עם פחות כסף ברמה החודשית. עכשיו, אז כך או כך בעצם בסופו של דבר, תמיד הכסף שלנו כל שנה ושנה שווה פחות ופחות. אבל עכשיו בשנה כזו הוא שווה הרבה פחות, ואז אנחנו מתחילים להיבהל, וכמובן מתחילים להגיד, מתחילים להרגיש את זה בצורה דרמטית. עכשיו, מי שקצת מכיר את חוקי הכלכלה ויודע שזה משהו שצריך להתכונן אליו, אוקיי? גם לקחת בחשבון את זה שהמחירים תמיד עולים, וגם להתכונן למצבים שהמחירים עולים באופן חד. אבל בואו נבין רגע שנייה לפני שנסביר איך מתכוננים לפעם הבאה, עכשיו זה כבר קרה, אין יותר מדי מה לעשות כדי להתמודד עם זה ברמה היום, אין לנו איך עכשיו להרוויח כמויות נוספות של כסף ולגשר על הפעם בטווח קצר, אבל כן אנחנו נדבר על, בעצם על הפעם הבאה, שהפעם הבאה שזה יגיע, איך אנחנו בסופו של דבר לא מוצאים את עצמנו בלחץ ובמשבר, ולא מצליחים לסגור את החודש בסופו של דבר. אז בוא נגיד ככה, בוא נדבר גם ברמה החודשית המיידית. ברמה החודשית המיידית, איך בסופו של דבר אנחנו יכולים להתמודד עם זה? אז אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להסתכל על ההוצאות שלנו וההכנסות שלנו, לשבת מול זה, מול המספרים, ולהתאים את עצמנו למצב החדש. בסוף, אנחנו צריכים, תמיד צריך לחיות בהתאם לרמת ההכנסה שלנו, שההוצאות יהיו פחות מההכנסות, שיהיה לנו איזשהו חיסכון, אבל במצב כזה, חד וחלק צריך לעשות שינוי. כי בעצם באמת המחירים עלו. גם אנחנו מרגישים את זה, אנחנו הולכים לסופר ויקר יותר, אנחנו משלמים יותר על ההלוואות שלנו, אנחנו משלמים יותר על המשכנתא שלנו, אנחנו משלמים על הרבה דברים יותר, ולכן צריך לעשות התאמה. התאמה להתאים את רמת, את רמת החיים שלנו למחירים, אוקיי? ככל וההכנסות שלכם מספקות ואתם רק צריכים קצת להקטין חיסכון, אוקיי, יכול שאתם לא צריכים לעשות שינויים דרמטיים, אבל אם ויש גירעון חודשי, אז זה מה שצריך לעשות, התייעלות חודשית, באמת לעשות את ההתאמה. וגם מה שחשוב להבין, שזה מצב הבסיס החדש, כלומר, גם המחירים לא ימשיכו לעלות באותה חדות, הם לא ירדו כנראה כלפי מטה. יכול להיות, זה יכול לקרות גם אגב שיהיה ירידת מחירים, לרוב זה לא קורה. אוקיי, אז צריך להבין שזה הבסיס החדש, כלומר, זה עכשיו מפה, זה האפס החדש, לא, אין מה לצפות שזה ירד כלפי מטה. ולכן אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה ברמה החודשית, ומתאימים את עצמנו להוצאות מחיה החדשות. עכשיו אני יודעת שזה לא כזה פשוט, זה היה כזה פשוט, אז רוב האנשים היו חוסכים, אבל גם זה באמת לדעת לנהל תקציב ולדעת להתנהל ברמה החודשית, זה משהו שצריך ללמוד. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע בתוך הפרק, אבל זה משהו שבמצב כזה עוד יותר חשוב ללמוד אותו ולעשות אותו, כי זה מצב שהוא בסוף, אנחנו לא נמצאים בתוך משבר כלכלי או במה שנקרא מיתון עדיין, אבל זה יכול להגיע, כלומר זה יכול להיות יותר גרוע. בסדר? צריך להבין שעכשיו מנסים לעצור את המשבר הכלכלי שיכול להגיע, אבל זה עוד יכול להיות יותר גרוע, וזה זמן, אני לא אומרת כדי להפחיד, אני אומרת את זה כדי, להפך, כדי להבין את החשיבות, את השנייה לעצור, ולהבין איך הוא מנהל את הכסף שלנו ברמה החודשית הנכונה, שומרים על המשפחה שלנו, שומרים על היציבות שלנו, ולא נכנסים פה לאיזשהו פלונטר של חובות, ליכולת שיגיע מצב כלכלי יותר גרוע, ובלי קשר, כמובן, כמו שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו רוצים להשיג דברים בחיים, וכל אנחנו צריכים להתנהל בצורה נכונה, אבל באמת אני חושבת שיש פה מצב, כזה דגל אדום, שקורא לנו שנייה לעצור, ולבסס את ההתנהלות הכלכלית החודשית שלנו, בכלל ובהתאם למצב הנוכחי. רוצה להוסיף משהו?
אני חושב שבעיקר צריך לדעת לעשות התאמות. לא בהכרח חייב להיות פה איזה שינוי דרסטי, אבל כן חייב להסתכל על המצב ולהסתכל עליו שנייה בעיניים חדשות, עם הסיטואציה הקיימת. וגם אז זה לא אומר שצריך פה איזשהו שינוי דרמטי. זאת אומרת, אם בסוף אנחנו מגלים שיש לנו פער, נגיד לצורך העניין עכשיו בין ההכנסות להוצאות של 1,000 שקל, זה לא אומר שצריך ללכת עכשיו ולהשתגע. יכול להיות שיש לנו חיסכון, שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו ניקח עוד 1,000 שקל מהחיסכון כל חודש, זה עדיף מאשר, בראייה שנתית זה 12,000 שקל, זה עדיף מאשר לקחת את כל ה-12,000 שקל לצורך העניין האלה ולדחוף אותם לאיזושהי הלוואה קיימת ולנסות לצמצם אותה, אם זה הלוואה גדולה או זה משכנתה גדולה, זה לא יצמצם אותו באותו סכום כמובן, ולכן צריך לומר שזה גם, זה תקופה שכנראה תעבור, בסדר? ולפעמים נכון לתת, לשים פלסטר כרגע על הדבר הזה, ולא לעשות איזשהו שינוי דרסטי ולמכור את איזושהי השקעה טובה שעשינו, או לקחת איזשהו חיסכון מאוד מאוד גדול ולדחוף אותו לתוך הלוואה כזאת או אחרת כדי לצמצם אותה, לצמצם את ההחזר חודשי בעוד כמה מאות שקלים בחודש. לא תמיד זה הפתרון. אבל הפתרון הוא קודם כל לשבת ולהסתכל על הדברים, לא לפחד מהמספרים, לא לפחד מהדברים, לא לפחד גם ממה שנראה, כי כנראה שנגלה שההוצאות שלנו עלו וזה מבאס. אבל בעיקר להסתכל על זה ולהתאים את ההתנהלות שלנו למצב הקיים. אני חושב הדבר הכי חשוב. אני חושב שעוד משהו ברמה החודשית, או ברמה החודשית בעבר הקצר, שהוא דווקא, אני אקרא לזה הזדמנות, אני חושב שזה בעצם הנקודה של בעצם אפשר למצוא מציאות עכשיו. יש הרבה אנשים שראינו להם, אולי עשו להם הרבה כתבות, כשהכל היה טוב ושקנו בתים עם 100% מינוף וכל מיני דברים כאלה ואחרים, ועשו השקעות במיליונים, למרות שבאמת באמת הם הוציאו מהכיס שלהם 20 שקל, עשו להם כתבות מאוד יפות, וסיפרו עליהם הרבה סיפורים.
קנות בית בלי הון עצמי בכלל, וזה, מה זה, מינוף זה לקחת הלוואה לצורך השקעה, כי זה המושג, מה שאומר המושג הזה, וראינו כל מיני כאלה שמה שנקרא, התגאו בזה שהם קנו בתים בלי הון עצמי. עכשיו, הם כמובן משלמים את המחיר בדמות החזרים חודשיים.
החזרים חודשיים מאוד גבוהים, שבעצם מן הסתם לא עומדים מול ההכנסות שיש להם מהנכסים, מהשכירות, דברים כאלה. ואנשים כאלה הם אנשים עכשיו שלחוצים מאוד מאוד למכור את הנכסים שלהם. ולא בהכרח במחיר יקר, כי הם צריכים עכשיו את הכסף. ולכן מי שיש לו יכולת, יכולת שדווקא היום הוא יכול למצוא הזדמנות הרבה יותר טובה, מאשר בשוק שהוא שוק רווי בקונים. כי היום יש פחות קונים, אנחנו רואים את זה גם בשוק הנדלן בהאטה, וגם אנחנו הבנו את זה בעצם מזה שהריבית עולה, שאנחנו בעצם נסים לצמצם את הביקושים. אז דווקא בתקופה כזאת מי שכן יש לו ומי שנזיל ומי שיש לו יכולת החזר חודשי טובה למרות האינפלציה ולמרות על הריבית, דווקא זה זמן טוב לחפש הזדמנות, לחפש הזדמנות טובה שאיזושהי השקעה יחסית, בוא נגיד ככה, מתחת למחיר השוק, כי הוא באמת מצליח לייצר הזדמנות. אני חושב שזה משהו שצריך להיות מודעים אליו, זה לא רק איזשהו סיכון שיש בעלת הריבית שהוא בהכרח מגדיל את ההחזר החודשי, אלא יש פה גם הזדמנות מאוד משמעותית של יכולת למצוא השקעות בזאת. צריך לומר, אנחנו היינו כאלה, אמנם לא במצב הזה, אבל כשהיה את הקורונה, מצאנו אחלה השקעות במצב שאנשים של אי ודאות, ידענו למצוא, לייצר את הנזילות שלנו ולהשיג השקעות במחירים משמעותית זולים במחיר השוק, שאנחנו מבסוטים עליהם.
כן, באמת מה ש... אז זה באמת דוגמה טובה. בעיקרון, בגדול באמת יש את הצד שמסתכל על המשבר, ועל הקושי, ועל זה שהמחירים עולים, ויש את הצד שאומר, כל משבר זו הזדמנות, וזה הצד של המשקיעים, שיש המון משקיעים שמאוד מחכים לתקופות כאלה, דווקא במשקיעים שהם קצת יותר מתוחכמים, הם הכי מחכים לזה, כי בדיוק כמו שאמרת, יש הזדמנויות, יש יותר אנשים שלחוצים למכור מסיבות שהם לא עומדים במינוף שהם לקחו בהחזר חודשיים, ובכלל יש פחות קונים. אז מן הסתם, יש תמיד אנשים שלחוצים למכור גם מהרבה סיבות, לא דווקא בקשר למשבר. אנשים שצריכים, נגיד, קנו בית מקבלן, ואחר צריכים למכור את הדירה שהם גרים בה, הרבה פעמים בנושא ירושות, אנשים רוצים להיפטר מהנכסים ולקבל את הכסף. יש הרבה סיבות למה אנשים רוצים למכור בלחץ, אז במצב רגיל, כי יש הרבה קונים, קשה יותר לתת את ההזדמנויות האלה. כשאין הרבה קונים, כמו עכשיו, שאפשר לראות שהשוק בהחלט אין הרבה קונים, בשוק הנדל"ן בישראל, גם מן הסתם גם בעולם, ולכן הרבה יותר קל למצוא הזדמנויות. אז מי שיש לו כסף, מה שאנחנו רוצים להגיד זה, מי שיש לו כסף בצד, נגיד יש לו 100,000-200,000 שקל בצד עכשיו, ויש לו גם משכנתה, או הלוואה כלשהי שהוא לקח, שלא יהיה מהר לסגור, כי מה הרוויח, אז מה שהם מרוויחים בלסגור 100,000 שקל במשכנתה, זה עוד 500-600 שקל חיסכון חודשי. אבל מה שאפשר למצוא הזדמנויות טובות, זה יכול להיות הרבה יותר, אפשר להרוויח הרבה יותר מזה, וצריך לראות גם את הצד השני של המטבע הזה. וזה מה שאנחנו רוצים להגן, אנחנו רוצים, בואו לא נפעל מתוך לחץ, ומתוך תחושת משבר, שזה מה שרוב האנשים פועלים, ו-90% מהאנשים, מעל 95% מהאנשים יפעלו ככה, אבל אנחנו באים להביא פה נקודת מבט אחרת, נקודת מבט שונה, של כאלה שצומחים כלכלית ומשקיעים, בכל זמן ובכל תקופה, בטח ובטח בתקופה כזו. וזו ההזדמנות בתקופה כזו, דווקא לאתר את ההזדמנות הטובות, ואנחנו, הנה, בתקופת הקורונה, כשכולם היו לחוצים, ואחרי הסגר הראשון זה היה, באמת, קנינו נכס מיזם שהיה לחוץ למכור, שלפני, כמה חודשים לפני, מכרו את זה בעשרות אלפי שקלים יותר, וממש באמת קנינו את זה במחיר דרמטית נמוך במחיר שוק, ואחרי תקופה, כשקצת... אחרי המשבר הקורונה חלף, באמת המחיר עלה מאוד מהר. וגם עכשיו, לא יודעת מתי המחיר יעלה שוב, כי אין לי מושג כמה זמן המשבר הזה יהיה פה, ומה עוד הוא יביא איתו. אבל ברור שאפשר למצוא הזדמנות משמעותיות, ובהמשך באמת לראות מזה את הפירות. וכמו תמיד שאני אומרת, נגיד זה בכל פרק, השקעות הן לצווח ארוך, ולכן אנחנו משקיעים, אנחנו לא מצפים לראות מחר את הרווח, אלא בטח שבטווח ארוך שמוצאים הזדמנות טובה, אנחנו נראה את הרווחים מזה, גם אם זה לא מחר, גם לא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים, בטווח הארוך בוודאי ובוודאי שנראה מזה רווח משמעותי. עכשיו, אז זה באמת העניין הזה של מצד אחד, לבדוק האם אנחנו יכולים להתייעל בהוצאות, אנחנו צריכים להם לעשות התאמות, מצד שני, לא למהר ולצמצם את ההוצאות החודשיות שלנו, על ידי סגירת הלוואות, אוקיי? על ידי סגירת המשכנתא, מי שיש לו כסף בצד. כמובן שאם אין כסף בצד זה כבר סיפור אחר, ואין שום דבר בצד, ויש מינוס כבר לפני זה, זה גם מצב שהוא מורכב, אבל אנחנו רוצים לדבר על מי שרגע יש לו כסף, הוא מתלבט מה לעשות איתו, לא למהר. בואו נעשה ישר, כדאי ומומלץ ללכת לעשות אולי אפילו איזושהי תוכנית כלכלית, ולהבין את ההשלכות של כל פעולה שעושים, אבל דווקא זה באמת, באמת, אני חושבת שזה יכול להיות זמן מצוין למצוא הזדמנויות. אומנם לנו אין עכשיו כסף נזיל, אבל ברור שאם היה לנו כסף נזיל, היינו ממשיכים להשקיע. אנחנו לא עוצרים עכשיו. אנחנו לא עוצרים, ואנחנו מתכננים להשקיע, כשיהיה לנו כסף נזיל בעזרת השם בקרוב, ובאמת להבין שרוב האנשים נלחצים, אבל מי שמשקיע לטווח הארוך, שוב, אני תמיד מזכירה את הטווח הארוך וההסתכלות לטווח הארוך, ממשיך להשקיע כרגיל, אוקיי, בלפך, דווקא מחכה לתקופה הזו. אוקיי, עכשיו, אז זה באמת יותר בטווח המיידי, מה אנחנו עושים? מצד אחד, מנסים להתייעל כמה שניתן בהוצאות, מצד שני לא ממהרים לסגור חובות והלוואות, אם יש לנו כסף בצד. עכשיו, בטווח הארוך, בוא נגיד כך, כדי שלא נמצא את עצמנו פעמים הבאות באותו לופ של שחסר לנו כסף ברמה החודשית, או שבעצם המחירים עולים ואנחנו נשארים די חסרונים מול זה, אז ההתנהלות הכלכלית הנכונה זה תמיד בעצם להשקיע ולייצר הכנסות נוספות. אגב, בלי קשר למשבר, כמו שאמרנו, המחירים עולים בממוצע ב-2% בשנה, כלומר יש יעד אינפלציה שנתי של 2% בשנה. אז בלי קשר, ככל ולא נשקיע, אז אנחנו תמיד נמצא את עצמנו בעצם הולכים אחורה, וגם חסכנו כסף, הוא תמיד יהיה שווה פחות ופחות. אז בלי קשר למשבר כזה או אחר, אנחנו רוצים שהכסף שלנו לא ישחק, אנחנו רוצים להשקיע. אבל כדי להתמודד עם מצבים יותר דרמטיים, אנחנו נרצה באמת גם לדעת לייצר הכנסות נוספות. אגב, הכנסות נוספות זה גם למטרה אחרת, זה לא רק בהכרח שיש משבר, זה אם רוצים לעבוד פחות ופחות עם הזמן, זה גם מטרה שיש משהו, אנחנו לצורך העניין מייצרים הכנסות נוספות. אבל כדי שלא נהיה תלויים אך ורק בחיסכון החודשי ובשכר העבודה שלנו, כי נגיד בסיטואציה כזו, פשוט החיסכון שלנו מצטמצם. אם השכר שלנו לא עלה דרמטית, ולרוב התקופה כזאת הוא לא עלה דרמטית, כי כולם מצמצמים, אוקיי, בכל החברות יש צמצומים, אז בדרך כלל לא נקבל העלאה בשכר בתקופה כזו, אז מה שקורה, יש לנו גיבוי, כסף שעובד בהשקעות, ועושה רווחים, שהוא גם לא בטווח קצר, בטווח הארוך. עכשיו, אנחנו מייצרים הכנסות נוספות כדי שמשברים כאלה לא יטלטלו אותנו ולא בעצם הכניסו אותנו למצב שאנחנו צריכים מיד להוריד את רמת החיים שלנו ומיד להצטמצם. ואת זה אפשר לייצר, בסופו של דבר את היכולת הזאת להתמודד עם טלטלות ומשברים אפשר לייצר רק על ידי היכולת להשקיע ולייצר הכנסות, וזה גם משהו שכמו שוב, אמרתי אותו גם בפרק הזה וגם בפרקים אחרים, אנחנו עושים את זה בטווח הארוך. אנחנו לא מצפים שבמשבר הנוכחי, אם נתחיל להשקיע עכשיו, זה יועיל לנו, כנראה שזה לא ישנה את ההתנהלות החודשית שלנו, אבל כן, לאורך זמן, אנחנו בעצם נוכל לייצר כסף, וגם במצב שהמחירים יעלו, עדיין אנחנו נוכל להמשיך, והכסף שלנו ימשיך לצמוח. כלומר, מה שקורה זה כשאנחנו חוסרים, עסוקים בחיסכון שקל לשקל, בעוד 1,000 שקל, בעוד 2,000 שקל, עכשיו נניח צורך העניין, מי שחסך 2,000 שקל בחודש, והחיסכון החודש שלו עכשיו יצמצם ב-1,000 שקל, כי ההחזר משכנתה עלה. אז חצי מהחיסכון החודשי שלו, חצי מהמטרות שלו לעתיד, פשוט נחתכו, אוקיי? וזה זה, 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 זה דרמטי, כן? זה דרמטי שחצי מהחיסכון שלך נחתך. אבל כשיש השקעות וכסף שצומח בלי תלות רק בחיסכון החודשי ובלי תלות רק בכמה נעבוד, אז בעצם יש את כל המשהו שממשיך לצמוח. כלומר, לנו, נגיד אצלנו, אז ההכנסות החודשיות, ההוצאות החודשיות עלו, בהחלט עלו. יש לנו, אנחנו גם ממונפים בהלוואות וגם בלי קשר כל מיני בלטמים שלא קשורים למשבר, אז במצב משבר זה עוד יותר מחריף את זה. אבל מצד שני אנחנו חוסכים פחות, אנחנו אפילו קצת משתמשים בחסכונות בתקופה הזו, אבל יש לנו עדיין כסף שצומח בהשקעות, כלומר אנחנו לא הולכים אחורה, וזה הדבר, וזה מה שאנחנו מאוד רואים ומרגישים גם בתקופה כזו, שכביכול הרבה אנשים מרגישים שהם הולכים אחורה, והנה כל העלה בשכר שלהם פשוט נמחקה, וכל הרמת חיים שלהם עכשיו מוגבלת. כשמשקיעים, אנחנו בעצם לא תלויים רק בזה, לא תלויים רק בשכר החודשי, וגם אם עכשיו החיסכון שלנו באופן אישי ירד בכמה אלפי שקלים בחודש, לצורך העניין, אז עדיין יש לנו מספיק גיבוי, ועדיין אנחנו ממשיכים לצמוח כלכלית, בלי קשר לזה שכרגע אנחנו לא מצליחים, פחות חוסכים, ואפילו לא חוסכים בכלל עכשיו בתקופה הקרובה, בגלל כל מיני שינויים שקרו אצלנו. אנחנו עדיין ממשיכים לצמוח בגלל מה שבנינו במשך שנים. ושוב, אני כאילו אגיד את זה, שאנחנו בנינו את זה במשך כמה שנים טובות. וכדי שבאמת לצאת מהלופ הזה, הדבר היחיד שיעזור, כדי לא להיות כל כך מושפעים מכל עליית מחירים שמגיעה, וכדי לא להיכנס ללחץ ולמשבר הזה, זה רק דרך באמת היכולת לצמוח, והגדיל את ההון שלנו כל הזמן דרך השקעות, השקעות בשוק ההון, השקעות נדלן, כל השקעה אחרת, לא משנה, צריך להתאים אותה למה שמתאים לנו, למה שמתאים למטרה ולטווח הזמן, אבל בגדול, ככל זמן אנחנו נמצאים שם וחושבים בכיוון הזה, אז משברים יהיו ומשברים היו, ואנחנו פשוט נהיה פחות ופחות מושפעים מהם, ואפילו נחכה להם, כי זה אחלה הזדמנות למצוא השקעות טובות.
אני רק אומר, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שבכל דבר יש גם סיכון מן הסתם וגם הזדמנות. חוכמה היא למצוא את ההזדמנות שבדבר הזה, לא להיבהל מזה, זה הכי חשוב. כשבאים מתוכננים וכשתכננו את עצמנו כמו שצריך עד הנקודה הזאת, אז אנחנו באמת נדע גם להתקדם נכון מהנקודה ואילך. וזהו, הכי חשוב, א', באמת להיות מודעים, להכיר את הסיטואציה, להכיר את הדברים, לדעת ש... דברים כאלה יכולים לקרות, קצת מתקשר מה שאמרנו בפרקים הקודמים, על סוגיית לצבור ידע ולא רק שניתן לאחרים להאכיל אותנו בידע או במידע. ובסוף זה סיטואציה מבאסת, כאילו אף אחד לא אוהב לראות את הכסף שלו נשחק, אף אחד לא אוהב לראות שהריבית עולה, אבל צריך להבין שזה בסוף הכרחי בשבילנו, שהריבית הזאת כרגע תעלה וזה יחב לנו קצת, ולכן בואו נהפוך את הלימון ללימונדה ונראה איך עושים הכי טוב ממה שיש.
אגיד עוד כמה נקודות ככה שחשוב להגיד. קודם כל באמת, אני חושבת שהגידה פה נקודה חשובה, שזה בסוף אינטרס שלנו, שמחירים יפסיקו לעלות, אז גם אם זה לא נוח לנו, אז עדיף שזה יהיה ככה, בוא נגיד ככה, מאשר שיהיה במשבר חמור יותר, אז לראות גם את הצד החיובי כביכול שבדבר הזה. אז זהו, אז באמת, אז בואו רגע, אני תמיד אוהבת ככה בסוף לסוף את הדברים, אז אני אומרת את הנקודות, ואם יש משהו שככה שכחתי את תגיד, אז באמת התחלנו לדבר על זה, שהנקודה שכולנו מרגישים את עליית הריבית, בנקס כבר כמעט שנה שבנק ישראל כל חודש מעלה את הריבית, בעיקר בהחזרי הלוואות ומשכנתאות, ואנחנו מרגישים את בכלל את השינוי הכלכלי גם דרך עליית המחירים. הסברנו למה קורית עליית המחירים, מה זה בכלל הריבית, זה שהמטרה של עליית הריבית היא פשוט להפחית את הביקוש, המטרה של זה זה באמת לחנוק אותנו, באמת שלנו קשה ברמה החודשית, ונקנה פחות, וככה המחירים ירדו, כי ככל שיש פחות ביקוש, המחירים יורדים, זה כלל כלכלה בסיסי, והסברנו איך נכון, מה אפשר לעשות עם זה, איך להתמודד עם זה, אם זה ברמה המיידית, ברמה החודשית, אם זה יש לי כסף פנוי, מה לעשות איתו עכשיו, את ההזדמנויות שקיימות בתקופה הזו, שמי שיש לו כסף בצד, לא למעלה לסגור משכנתא, ולא למעלה לסגור הלוואות במידה ויש, אלא דווקא לחפש את ההזדמנויות של התקופה הזו, של הזדמנויות השקעה של התקופה הזו, שאם זה בנדלן, ואם גם בשוק ההון אגב שהוא יחסית זול, כי הוא ירד הרבה, ובאמת יש פה את ההזדמנויות שאפשר לדעת ולנצל, ולהיות בצד שמנצל הזדמנויות, מנצל משברים, ורואה בהם הזדמנות, שזה אפשר לומר שכל משקיע שיודע להשקיע ולומד להשקיע נכון, מחכה להזדמנויות האלה, אז לא צריך לבעל מזה, ואפשר בהחלט, בהחלט לנצל את זה. אז יש את כל מי שניבל במצב משבר פשוט עוצר, ויש את מי שממשיך כרגיל, ואפילו מנצל את זה יותר טוב, או יותר, עושה דברים יותר טובים, עושה את הרווח שלו דווקא במצבים האלה. ובאמת, באמת, סיכום, והדבר אולי ככה, הכי חשוב שאני, אנחנו רוצים שתצאו איתו, זה להבין שכדי להתמודד עם כל הסיטואציה הזאת, עם מציאות כזאת של אינפלציה, שהיא תמידית ובית, אבל לפעמים היא חריגה, של עליית מחירים חריגה, זה לדעת לייצר רווח, שלא תלוי רק בחסכון החודשי שלנו, ולא תלוי רק אם עכשיו אנחנו הצמצמנו, בעצם קצת הצמצם לנו היכולת חיסכון, אז אנחנו לא יכולים יותר לצמוח ובעצם לייצר עוד כסף. אז באמת פה הנקודה של להשקיע, לייצר הון, שכל הזמן יצמח, בלי קשר אם אנחנו כרגע חוסכים או לא חוסכים. ובאמת ככל שאנחנו מסתכלים לטווח ארוך, אנחנו יכולים לייצר איזשהו מנוע של הון שהולך וגדל, ולא תלוי רק בשכר העבודה שלנו, ולא תלוי רק ביכולת החיסכון שלנו, ויש לנו הכנסות נוספות כגיבוי. וזה משהו שבונים אותו לאורך זמן, מתוך הבנה שזה המענה, לחיים בכלכלה מערבית מפותחת, של עליית מחירים תמידית, לפעמים יותר, לפעמים פחות. המענה הוא באמת לא לסמוך רק על שכר העבודה, אלא להשקיע ולהצמיח את ההון בלי תלות רק בשכר העבודה. אז זה ככה בין הנקודות שעלו. אז אם אני, ואם אני אגיד ככה ממש משפט אחרון, פשוט רוב האנשים נבלים ממשברים, בסדר? קוראים חדשות, שומעים, מבינים, לא מבינים, ובגדול עוצרים, קופים במקום, ולא עושים כלום, ואנחנו רוצים להגיד פה להפך. זה הזמן ככה לקחת את הדגל האדום פה שהוא מורם של משבר, ולבדוק את עצמנו גם ברמת ההתנהלות החודשית, וגם בכלל איך אנחנו יכולים להמשיך ולהתקדם ולצמוח דווקא בסיטואציה כזו. כמו שאמרנו, דווקא בסיטואציה כזאת אפשר אפילו לצמוח הרבה יותר מהר. והדבר, רציתי להגיד את זה קודם, וככה, לא זכרתי מה רציתי להגיד, ואחר אני נזכרת, שדווקא כשמתחילים להשקיע בתקופה כזאת במשבר, אתה משקיע הרבה יותר חכם. אנחנו התחלנו להשקיע בתקופה של ריביות מאוד נמוכות, ושהכול היה נראה ורוד, וכולם הרוויחו בנדלן, שוק ההון תמיד תנודתי, אבל גם בגדול, גם בשוק ההון היה תקופה של עליות. בקיצור, היה מאוד קל להיכנס, היה בביטחון להיכנס להשקעות. אבל דווקא בתקופה כזאת, הרבה יותר מחושבים והרבה יותר לוקחים סיכונים בחשבון. היום כשאנחנו נשקיע, נעשתה השקעה הבאה שם, אנחנו נבין מה זה אומר ריבית גבוהה. אנחנו נבין מה זה אומר שההוצאות שלנו עולות, ובעצם מרחיקות חיסכון שלנו יורדת, ואנחנו יכולים פחות להתחייב למינוף. אנחנו הרבה יותר מבינים את ההשלכות, ולהיכנס בתקופה כזו להשקעה הזו, להיכנס בעיניים הרבה יותר פקוחות, ולדעתי דווקא הרמת סיכון יורדת באופן משמעותי, כי נכנסים בתקופת משבר, ובתקופה שגם כבר מבינים מה זה ריביות גבוהות, ומבינים מה זה משמעות של לקחת מינופים גבוהים, ועושים את זה בצורה הרבה יותר חכמה, כי מי שבא מאוד ממונף, למשל, עם מחזרים חודשיים מאוד גבוהים, אז הרבה יותר קשה לו לצלוח משברים. אבל עכשיו מי שעושה השקעה, הוא כבר נכנס לזה באמת בעיניים הרבה יותר פקוחות, מבין את ההשלכות של הסיכונים שיכולים להתממש, באמת עושה, עושה השקעות בצורה הרבה יותר חכמה, אז זה דווקא עוד יתרון מאוד משמעותי לתקופה הזאת, של מי שמתחיל להשקיע עכשיו, או מי שממשיך להשקיע, זה שעכשיו הוא עושה השקעות שהן הרבה יותר, הרבה יותר מבין את הסיכונים ואת ההשלכות שלהם, ועושה ניהול סיכונים הרבה יותר נכון, ועל הסיכוי, כשעושים ניהול סיכונים טוב, אז גם הסיכוי להפסיד יורד בצורה משמעותית. אז באמת ככה, שוב תודה שהקשבתם, שהייתם, כמו תמיד אנחנו מקווים שלמדתם, שהחכמתם, שתיקחו מפה משהו ותעשו, כי המטרה היא לא רק לשמוע, אלא גם בסוף לקחת ולעשות ולשנות. אז אנחנו גם נשמח שתמשיכו להגיב לנו ולשתף אותנו מה אתם לוקחים, אנחנו מאוד נהנים לקבל את ההודעות שלכם, זה נותן לנו מלא מוטיבציה, לשבת ככה בשעה, מה עכשיו? 11 בלילה ולהקליט פרק. ואם יש משהו שאתם חושבים שזה יועיל לו, אתם מוזמנים לשתף, אפשר לשתף ברשתות חברתיות, קיצור, כל מקום שיכול ככה שזה יגיע לעוד אנשים, אנחנו נשמח מאוד, ומוזמנים לשאול אותנו גם כל שאלה על הפרק ובכלל, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה, ושרק נמשיך לעשות כסף, מה שנקרא, וחוכמה, להתראות.
ביי.